שלום למאזינות ולמאזינים, אנחנו כאן עם עוד פרק של Great Talk. אני יונתן מ-Great Place to Work, ואני כאן עם שותפתי למסע הזה, נועה.
היי, מעניינים.
הסתבכתי קצת. אנחנו כאן עם אורח מיוחד היום, פאדיאל אוברה, מייסד השותף של טלנטים, בוקר טוב.
סבח אחר, בוקר טוב.
אהלן. אז יונתן מ-Great Place to Work, Great Place to Work זו חברה שמסמיכה חברות שטוב לעבוד בהן בכל העולם, ועוזרת לארגונים למקסם את פוטנציאל ההון האנושי ולשפר תוצאות עסקיות. עושים את זה ב-170 מדינות, 30 שנה, ואנחנו יצאנו לדרך בפודקאסט הזה כדי לדבר באמת על החיבור בין תרבות ארגונית ותוצאות עסקיות.
היי.
היי,
שלום. אז אני נועה גדות, אני מובילה את Power and Diversity, זו יוזמה שמחזקת את תעשיית הטק על ידי עבודה של גיוון והכלה, ואם רוב היוזמות, עמותות, עושות עבודה לצד הקנדידטים, שזה שפאדי למעשה עושה, אז אנחנו מחזקים את המשוואה מהצד השני, אנחנו עובדים עם סטארט-אפים, כי אנחנו מבינים שיש אחלה מועמדים של אוכלוסיות גיוון, אבל אם אנחנו לא נעשה עבודה בצד השני של המשוואה, היא לעד תישאר שבורה.
ובדיוק בזה אנחנו נעסוק היום בעצם, יש לנו את שני הצדדים של המשוואה, החשיבות של לשלב בצוות אנשים מכל הקשת של האוכלוסייה, מכל קבוצות המיעוט, כדי בסוף לייצר יותר חדשנות, יותר יצירתיות, אז פאדי עושה את זה באמת בצד של המועמדים, ונועה עושה את זה בצד של המשקיעים, ושל מנהלי החברות והמנכלים, אז בוא נדבר על זה טיפה, פאדי, אני אשמח שתספר על עצמך, תציג את עצמך, וגם מה שאתה עושה בטלנטים, מאוד מעניין.
בכיף, בכיף. אז כיף גדול להיות פה.
תודה.
למרות הפקקים של הבוקר, סיוט, אבל לקחת את זה בחשבון.
הגעת מוקדם.
מאיפה אתה מגיע?
באתי מירושלים הבוקר.
וואו, קשוח. סליחה, שעשינו לך את זה.
כן, סוב.
טוב, הפעם סולח.
אוקיי.
אז ככה, אני כבר 7.5 שנים בטלנטים, יחד עם השותפה המייסדת של החברה, דבורה מקסיק. יצאנו דרך ב-2017. מתוך הרפתקה, סלש מסע, סלש טירוף של בוא נעשה לתקן את התמונה המעובדת הזו, שיש עשרות אלפי מעמדים איכותיים בחברה הערבית, בזמן שיש מחסור, ומחסור בטלנטים, שכל מי שפוגשים באקוסיסטם מתלונן על זה. אז המוחיות של החברה זה בהדהנטינג וחיפוש אקטיבי של מעמדים, מנוסים בעיקר, מחברה הערבית, למגוון משרות, החל מ-R&D, מרקטינג, פרודקט ומה לא. זה התחיל לנו בהייטק ב-2017, ואז התרחבנו לביומט, בייטק, פיננסים, קאונטון סיכון וכו' וכו'. ובפשטות זה לגרום לקליק הזה לקרות, כי אני מכיר את המעמדים שמחפשים, והם בוגרי, רובם, בוגרי אקדמיות בארץ, תואר ראשון, תואר שני, עברית מצוינת, שוטפת, עם מבטא אשכנזי, בלי מבטא אשכנזי, אבל עדיין, ושמכירים את הקודים החברתיים בישראל, זה לא שאתה עובד מול,
כן,
באוטסורס מול מישהו בהודו, באוקראינה, באותו טיימזון, גרים בכפר קאסם, 20 דקות מתל אביב, 5 דקות מפתח תקווה, אבל עדיין זה לא קורה, החיבור הזה כמעט זה לא קורה.
אמרת משהו שאתה בעיקר הטלנטים שהם מנוסים עם ניסיון, אז זה קצת נשמע לי כמו ביצה ותרנגולת, כי גם האנטרי פוינט, הכניסה לשוק העבודה בטח קשה, זאת אומרת, אתה לא פוגש את זה רק עם מועמדים מנוסים, אתה פוגש את זה מתחילת הדרך שהם יוצאים מאוניברסיטה.
כן.
אז איך אתם פותרים את זה?
זה שני שלבים, רוב רובם של אלה שכן מצליחים להשתלב בתחום הטק, הם נמצאים באותם חברות, אותם 10-11 קורפרייטס שכולנו מכירים, זה לפי הנתונים השנתיים של הרשות לחדשנות ו-SNCPI, איך שקוראים לזה? SNPI, סליחה.
SNC זה משהו אחר.
זה בגדול, רוב רובם נמצאים שם. ואם תפגוש היום את הסטודנטים בטכניון או בתל אביב, לאן אתה רוצה להגיש מעמדות בסוף התואר, תשמע אינטל, תשמע גוגל, תשמע מייקרוסופט, זה גם מאוד טבעי, זה כחברות פתחו את הדלת הרבה שנים לפני כן, זאת אומרת, העובד הראשון של אינטל היה ב-83, עוד לפני שנולדתי, כבר קלטו את העובד הערבי הראשון, מייקרוסופט משקיעה בזה הרבה מאוד מאמץ ואפורט, וסייט שפתחו בנצרת, וגיוס של, 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 של טלנטים וכו', אז זה מאוד טבעי, בכלל מאוד טבעי.
יש להם מספיק כסף לעשות את זה.
וגם מאמנים בזה, זאת אומרת, גם לחברות עם הרבה מאוד כסף, החברות אחרות לא שמות על זה דגש, גם קורפרטס גדולים. ולכן רובם יבחרו באותו מסלול קריירה, אותם חברות, בלי קשר לפאשן, בלי קשר לאופק תעסוקתי, בלי קשר לרצון.
כאילו אין לך ברירה, אתה...
כן, דיפולט. זאת אומרת, אם עושים פרפרזה לתחום אחר, מה אתה רוצה להיות, אז רופא אור, רופא משפחה, בתחומי הרפואה, ופחות פלסטיקה למשל. אז נמצא אותם באותם חברות, ומה שאני עושה פשוט מושך אותם משם, לאחר שכבר רכשו כלים וניסיון, והם לא רוצים להיות חלק מקורפוס. הם כן אנשים שהם ב-day to day מאוד... מאוד סטארט-אפיסטים, עם קולים כאלה, מאוד זורמים, מאוד אג'ילים בטבע שלהם, מאוד עם קפקפים וסנדלים, כאילו גם בווייב, משדרים סטארט-אפ, אבל מה לעשות
שהוא בורג... הם יכולים ממש לסבול בחברת קורפרט.
הם סובלים, הם סובלים, אבל אומרים, אוקיי, אינטל פתחה את הדלת, אני עובד בסייט בחיפה, 10 דקות מהדירה שאני מזכיר וכולי, אז מעבירים day to day. אז את המועמדים האלה פשוט אני מאתר, פונה אליהם ומציע משרות, הרבה יותר מעניינות, הרבה יותר מתאימות, הרבה יותר מתגמלות בחברות סטארט-אפ ובקונטון סיכון. ונושא שני השיפטינג לנושא של ג'וניורים, אז אנחנו כולם מכירים את הבעיה. בעיה מאוד מאוד קשה. לאחרונה יש הרבה פתיחות ויש הרבה יוזמות של משרות התמחות ומשרות סטודנטים, וגם הרשות לחדשנות שם על זה הרבה מאוד כסף, שזה פנטסטי, שכבר יש את השיפטינג של בוא נמצא פתרונות טובים, נביא אותם מהעולם, וערך place.il. אבל בחברה הערבית, גם שם, אני עושה את זה אמנם בהתנדבות, כי קהל היעד של טלנטים הוא לא קהל הג'וניורים, לעזור להם לשחק את המשחק ולראות את השוק בצורה הרבה יותר רחבה. אני מעביר כמעט כל שבוע סדנאות של פרואקטיביטי בחיפוש עבודה, וכשאני אומר הייטק, ודואגים לאנשים איזה חברות הם מכירים, חברים מכירים שעובדים בהם, אני מגיע לאותם 10-11 חברות שכולם מכירים, וכשמתחיל לזרוק, לעשות name dropping של חברות שהן יופי של חברות, שאנחנו מכירים אותן כיוזרים ולא כעובדים, הם מגייסים, הם עובדים בארץ, ואז אני שם מולם את הרשימה של כל הלוגים מהאתר של AITI, או שחברות סטארט-אפ אחרות, ואז וואלה, חברות האלה מגייסות. אפילו יש בהם עובדים ערבים, בחלקם יש co-founder ערבי, כדי לבנות את האימון, זאת אומרת, כי זה חווה לא טובה, להיות העובד הערבי הראשון של הארגון, גם כג'וניור וגם
ככל דבר, להיות האישה הראשונה, להיות החרדי הראשון.
זה סיוט, זה פשוט לבוא עם דגל הייצוג, ולהיות המומחה.
שמים עליך גם את הכל, על הכתפיים שלך.
וזה מין זה בא של...
המייצג את כל החברה.
אני יודע שאתה לא מייצג, אבל מה אתה חושב על? נכון, נכון. כי הוא מגיע ככה בפאקג'. אז דרך זה, דרך הסדנות שמעבירים התנדבות, אני עוזר לסטודנטים ובוגרים לראות את השוק בצורה הרבה יותר גדולה, ולא פרואקטיביים, ולהאמין שגם חברה קטנה, יש לך מה לתרום והיא רוצה אותך. זאת אומרת, לא רק גוגל שמדברים על דייברסיטי, אלא גם חברה שהיא קצת קטנה.
תגיד לי, יש מספיק היצע במגזר הערבי? כלומר, אנחנו יודעים שברמה הסוציו-אקונומית, בחינוך, לצערנו, זה לא אחיד. ובאוכלוסייה היהודית יש אחוז יותר גבוה של כנראה בוגרים של מדעים ומקצועות מהנדסים וכולי, ודווקא בחברה הערבית פחות, למרות שיש כמובן אפליה מתקנת, אבל עדיין אני חושב שיש פערים. זה מתחיל משם, או שדווקא אתה אומר, זה לא, זה, יש מספיק היצע, בוא נטפל במי שיש כרגע קודם כל.
תראה, בוא נדבר על דייברסיטי. אז כאילו אנחנו כמעט חיים בצורה מופרדת לחלוטין. אנחנו גדלים בבתי ספר שונים, אנחנו גרים ביישובים שונים, אנחנו רואים ערוצי חדשות שונים, אנחנו צריכים אקטואליה שהיא שונה, אפשר לחיות פה ולמוד בלי לפגוש את אחד את השני, ולא כלקוח ונותן שירות, אלא כקולגות, כחברים. זאת אומרת, מי שרוצה לייצר לעצמו חיים שהם משעממים, בועתיים, גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, יכול לעשות את זה פנטסטית, לא צריך להתאמץ. מי שכן מחפש חיים שהם עשירים, מעניינים, תוססים, לא טוב ולא רע, כי אתה מחפש עניין, זה לא סוד שהיא נוחה, אבל העושר שיש בזה, יש דרך לייצר את זה. גם בשלב של היסודי, אני למשל בחרתי לשלוח את הבן שלי לבית ספר דו-לשוני, והיום יש רשת של בתי ספר כאלה.
אני גם רוצה לשמוע עליך, כאילו על הילדות שלך.
בשמחה, אמנם לא בית ספר דו-לשוני, אבל עדיין.
קראתי.
גדלתי ברד ועברתי לכפר ירוק, אבל תכף גם לזה נתייחס. ואפשר גם באקדמיה, לא רק ללמוד בקורס, לא סטודנט ועוד סטודנט, אלא לייצר עבודות יחד, לנהל שיח יחד, ליצור חברות, כאילו, רבק מעבירים 3-4 שנים באקדמיה, שזה יופי של שנים להעביר זמן על הדשא ולצאת למסיבות וכולי ביחד, ולגוון, כי גם בחברה הערבית יש, יש סין של צנע של, של מסיבות. זה, זה עוד עושר של הזמנות מהנו, ועד שמגיעים למקומת העבודה, ולבחור להיות, שאנחנו בחברה הערבית נבחר להיות בחברות שהן פחות מגוונות, ושאותו מעסיק יהודי לרוב, שיבחר, למרות שזה מגיע עם פקאג' לא קטן, ומורכבות, לבחור באושר, שזה יכול לייצר.
אז אתה מדבר הרבה על אושר, אתה מדבר על אושר אולי באלף או בעין, אני לא יודע, אולי שניהם, אבל בתור מעסיק יהודי, למה אני צריך את הכאב ראש הזה? יש לי את ה... יש לי איזה תרבות, אנחנו חוגגים את החגים שלנו, מציינים את, את שבועות, ועושים איזושהי מסיבה כזה של, של גבינות, ולמה אני צריך עכשיו עוד מישהו שהוא לא, לא קשור אלינו כל כך, הוא, יש לו traditions אחר, אולי הוא בא עם קצת דעות אחרות, ובסיטואציות מסוימות זה יכול להביא קונפליקטים, זה יכול להביא... בטח היום. באמת, אני אומר, אני חושב על... אני אומר, אני צריך את הכאב ראש הזה, יש מספיק טלנט בחברה היהודית. מה זה, מה...
טוב, מסתבר שאין מספיק טלנט בחברה היהודית, כי כולם מתחרים על אותו פול טלנט. כולם. זאת אומרת, היתרון שלי בטלנטים זה תמיד לשלוף את הממד, שאף אחד מהאדנטרים האחרים לא פגש, לא שמע, לא הכיר, ותמיד זה לקוח, זה וואו, מה איפה הבאת את זה? והוא פה. לא יצרת אנשים, ולא הבאת אנשים מהודו. הם פה. כן. אז אין מספיק טלנט. אותו פול, כולם מתחרים עליו, כי גם אפשר לחשוב על זה ברמה מספרית של... כמה טלנטים 8200 מייצרים, אמרה משנה. השוק צריך הרבה יותר מאלה, אוקיי? וכנ"ל, אם תבדוק כמה בוגרים יהודים יש במדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, עדיין השוק במחסור ורוצה יותר. הם פה, אבל הם לא חלק מהדאטה של, של כל הארגונים ושל החברות לרוב. ולכן הם יושבים בטלנטים.
הם גם לא מגישים, הם לא מגישים, כמו ש...
זה בצו התרנגולת לא מגישים, וגם לא פונים אליהם. זאת אומרת, גם אם שנייה תנסי לחשוב על הקמפיין של...
הניסוח.
יותר מזה, יותר מזה. אם ננסה לחשוב, הייתה תקופה שכל איילון וסרונה,
כולם
היו כזה employee branding, כולם עושים branding, מדברים איזה כיף וזה. מה היה בזה בערבית? כלום. ויש מדיה בערבית. זאת אומרת, אף אחד אפילו בגרום של... לא היה. אמדוקס עשו מהלך מאוד חכם, ושמו בפלונט עובדים ערבים, בנצרת אמנם, אבל זה דיבר, וזה דיבר וזה עבד מאוד מאוד מדהים. אז אין מספיק טלנטים, ואם השוק הזה רוצה לגדול ולהתפתח, צריך לייצר טלנטים, או לגייס טלנטים מהחברה הערבית. לייצר זה השקעה הרבה יותר גדולה, ולך תדע מה קורה עם זה. ואם לא תעשה את זה כמעסיק, לרוב המתחרר שלך הוא יעשה את זה. זאת אומרת, כי מעסיק אתה לא יכול להרשות את עצמך לא לחשוב במונחים של growth, של התפתחות. אז תמיד יהיה, בכל תחום, בכל תת תחום, בכל נישה, יש מתחרה שהוא מספיק פלורליסטי, שהוא מספיק גלובלי, כי בעולם היום זה לא שאלה אם אתה רוצה לגוון, לא רוצה לגוון. זאת אומרת, לא רק בהדקורט בניו יורק, בכל מקום שלא תלך.
יש גם ספקים ולקוחות שידרשו את זה ממך.
נכון, נכון, והעולם הולך לשם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות חלק משוק גלובלי, מתפתח, אתה לא יכול להיות, להרשות עצמך להיות, אני, החברים שלי,
חדגוני,
ומאוד מאוד דומה, זאת אומרת, גם משעמם. זאת אומרת, גם אם הם כבר חושבים על brainstorming, אתה תצא לרוב עם אותם רעיונות. ואני לא רוצה עכשיו להתחיל לצטט את אותם, כל המחקרים של הרווארד, של מקנזי, של דלויט, כל הזמן מדבר על זה. אני פוגש את זה בפרקטיקה. זאת אומרת, חברות מחפשות כבר 7 חודשים מועמד, ומגיעים למועמדים, שזה מאותו פול, כן? וברגע החתימה, קיבלתי עוד 5 הצעות אחרות. פחות פוגשים זה בחברה הערבית, וגם רוב המחקרים שנעשים מדברים על זה, דור ה-Z ודור ה-Y, וההתנהלות ופה ושם, לא חכו את החברה הערבית, והיא מתנהלת בכלל אחרת. זאת אומרת, אנשים הרבה יותר לויאליים, וברגע שהם מגיעים, נשארים שם הרבה שנים, לא 2 ולא 3 ולא 4, יותר. ונוסף על העושר גם התרבותי שזה מביא, וגם טכנית, שאתה רוצה סופורט בימי החג,
נכון.
בימי החג היהודים.
נכון.
ורבק, יש לכם הרבה מאוד חגים. כיף לי אתכם, זאת אומרת, אני לוקח חופשים. אבל אותו קליינט שיושב שם איזשהו בעולם,
וואלה,
לא פחות מעניין אותו מאיש היום צומת גדליה או שבועות, מישהו צריך לתת את הספורט.
נכון.
ואפשר להעביר את זה להודי עם מבטא קשה, ואפשר במשרד שלך, בתל אביב, גבעתיים, כחול לבן, שיעשה את זה בחור מי או בחור המתירה.
אז נתת פה כמה דוגמאות של באמת ערך עסקי שיוצא כתוצאה מגיוס של טלנטים שונים, נקרא לזה, כן? של פול שונה, פול רחב. למשל שעות, למשל היכולת לעשות בריינסטורמינג, להביא רעיונות חדשים לשולחן, לחשוב בצורה אחרת, להסתכל על פרספקטיבה הרחבה יותר וכו' וכו', וגם המחקרים שציינת כמובן הם ידועים לנו. אבל בוא, דווקא בעיתות משבר כמו שאנחנו חווים עכשיו בישראל, יש איזשהו פחד וחשש אמיתי של אנשים, אחרי מה שקרה, שהם לא נוח להם, לא נוח להם. איך אתה חושב שאפשר להתגבר על זה?
גם אנשים הכי כאילו נאורים, הכי,
כן, כן, זה לא,
כולם אוף דה רקורד.
זה לא רציונלי.
זה
תחושתי, כאילו זה אמוציונלי. ופה אולי זה האתגר הגדול, ואיך מתגברים על זה.
נכון. אז אני אספר קצת על עצמי, והסיפור שלי ברקע, אז גם איפה אני פוגש את זה. שזה לא רק אוף דה רקורד, זה בביטולים ודחיות שאנחנו מקבלים בטלנטים.
אז הוא עונה גם על השאלה שלי וגם על שלך ביחד, איזה יופי.
קומבינה, סידרתי.
מה הבא שלו? שאלתי.
תספר לי מי אתה.
אוקיי.
אז גם לי כל הסיטואציה הזו היא ממש ממש לא נוחה. אני נולדתי וגדלתי ברהט, רוב הילדות שלי הייתה ברהט, עד שבכיתה ט' עברתי, בכיתה ח' לקיבוץ ליד רהט, ואז בכיתה ט' לכפר הירוק, ושם גיליתי את האושר. זאת אומרת, עבורי, דייברסיטי זה לא... עבורי, יצא לי אבשלום קור. בשבילי דייברסיטי זה לא מונח שקראתי עליו, אתה יודע, באיזה ספר או באיזה מחקר. זה מסלול החיים שלי, זאת אומרת, לצפות בדרדסים, בעברית ובערבית, במושמוש הפרה גם וגם, מוזיקה, ירח של שלמה ארצי ופיירוז, או אוטוסטרד מירדן, זאת אומרת, גם וגם הזה, זה אושר מטורף, היכולת בו זמנית, לחשוב בעברית ובערבית, לדמיין בעברית וערבית, לחלום בעברית וערבית. זאת אומרת, ברגע שחושבים על זה של relocation, או לשלוח את הבן שלי בית ספר בינלאומי, שם לא מטילים ספק, באושר שדיברסיטי מייצר.
נכון, נכון.
אבל זה מקבל איזה סימני שאלה, וקצת תחושות לא טובות בהקשר שלנו, ערבים ויהודים בארץ. Mm-hmm. אבל זה מייצר אותו אפקט, של להכיר את השונה, ו... להתייחס אליו, להיות פתוח, זאת אומרת, לא לעשות עניין ממישהו שהוא פחות דומה לי, אלא להתחבר ולאהוב את מי שלחלוטין, לחלוטין, לחלוטין שונה ממני. כי חברים שהם דומים לך, בעצם זה נחמד. אבל כמה זה מבטח אותך אינטלקטואלית, אני מטיל ספק. זאת אומרת, לנהל ויכוחים עם מי ש... עם הקליקה שלך על המחאה, סלש רפורמה, סלש מחטף, סלש כאילו... תשמע אותן דעות. אבל לנהל דיונים, אנשים שהם לחלוטין שונים ממך, פה זה העניין, זה גם עוזר לך להבין אחרת, ולפתח יכולות אמפתיה שהן מטורפות, שאי אפשר לקבל אותן בזה קורס של 4 נקודות באוניברסיטה. אז הייתי שם 4 שנים בכפר הירוק, ואחרי זה חזרתי לשנה של התנדבות קהילתית בכפרים הלא מוכרים בנגב, וגם שם באתי מתוך סמן השאלה של, אני רוצה להתחבר למי שאני, לסיפור של המשפחה, ולא רק לקרוא על מחקרים של החברה הערבית הבדואית, ואיך זה ש-50% מאיתנו חיים בכפרים לא מוכרים, שנכון, לתקופה פשוט ראיתי אותם בדרך לאילת, אף לא ביקרתי, ואני מגיע מרהט, כן? לא מנס ציונה. למדתי הנדסה, ותוך כדי לימודים באוניברסיטת באר שבע, הייתי מאוד אקטיביסט. כל מה שהכעיס אותי, פשוט יצאתי וצעקתי כנגד, מעמד האישה בחברה הערבית, בזמנו זה היה מצור על עזה, זה... הכרה לא הכרה בכפרים, כל דבר, הייתי נורא אקטיביסטי ונורא ביקורתי ואני עדיין, וב-2008 החלטתי להקים עסק חברתי ראשון בארץ כדי להנגיש את ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית הבדואית. Long story short, 2017 החלטתי להקים איתנטי מתוך אותה תחושה של זעם על הפערים האלה בינינו, כי זה לא יכול להיות שאנחנו חיים באותה חלקת אלוהים קטנה שכולנו רבים עליה, וכל אחד מאיתנו טוען שהיא שלו ואח שלו, ורק שלו סליחה, אבל מצד שני לא דוג לפתח אותה. כך אנחנו עסוקים בלריב עליה. וכדי לפתח אותה, אז לפחות לצמצם את הפערים שקיימים בינינו. אז מ-2008 ועד עכשיו אני עוסק בתיקונים האלה, לא תפיקסר של המקום הארור הזה, והוא קשה. אז גם אני בהרחבה האישית שלי, מה שקרה אחרי 7 באוקטובר היה... הזוי פסיכי לכולנו, זאת אומרת, אני מנכלתי טלנטים יחד עם השותפה שלי דבורה מקסיק, והצוות שלנו מגוון, אז באותה שבת, לנסות להקל את זה, וגם השבוע שבא לאחר מכן, זה שהבן של אחת העובדות נעלם, ואנחנו לא יודעים, ואז מסבר שהבן סיבה, חברים נחטפו, חברים שלי מבירי, וחווה מאוד קרובה, היינו בטוחים בהתחלה שנחטפה, ומסבר אחרי זה שנרגח, שמשהו הבנו אחרי חודש, המשפחה שלי בעזה, זאת אומרת, חוויתי את זה על בשרי, לא
בכל הכיוונים.
מכל הכיוונים, זה היה פשוט סיוט. ובאותם רגעים חשבתי הם לוותר, פשוט לקחת מזוודה ולעזוב את המקום הדפוק הזה, כי הוא דפוק מהיסוד. לא, לא, לא קל לחיות פה חיים שהם שבועים. ולהתנתק ממה שקורה פה. וכמעט עשיתי את זה. לעומת השאלה האחרת, האם אני רוצה, אם כבר הקדשתי 17 שנים מהחיים שלי לתקן את המקום הארור הזה, אולי עכשיו זה מקבל משנה תוקף הרבה יותר חזק.
עיתות משבר זה זמן טוב לשינוי?
זה הזמן הכי טוב לשינוי. התחלתי להבין את זה תוך כדי גם פניות מלקוחות של איך מתמודדים עם, זאת אומרת גם המועמדים וגם מלקוחות. לקוחות שאומרים, אוקיי, יש עכשיו הרבה מאוד מתח, איך מנהלים את זה, איך מתמודדים עם זה, ולא היינו משהו בשלוף, כאילו, אף אחד בעולם לא ציפה את זה, אף אחד לא כתב,
איך להתמודד.
לא בגלל ניהול משברים וזה, על סיטואציה כזו, אבל פשוט, סליחה, כי חווינו זה בתוך החברה בשבוע הזה, אז היינו הרבה דברים שאנחנו חווינו, והרבה טיפים מקצועיים לתת.
אז מה הטיפ שאתה יכול לתת למנהלים שמתמודדים עם משברים? ובכל סוג, אבל זה משבר הכי, אולי הכי מאתגר ששמעתי, כאילו, בשנים האחרונות, דווקא אתה מהמקום שלך, מה עזר לך לצאת מזה, ולהיות עדיין לשמור על אופטימיות ופוזיטיביות?
אני אדבר במקום אישי, פחות המקצועי. במשבר הזה, הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת לאנשים, זה לא לקחת בעלות, לא על כאב ולא על טראומה. יש לנו נטייה, בעקבות הזעזוע הזה שכולנו עברנו, להתכנס פנימה ולהגיד, כואב לי, אני נפגעתי, לא מעניתי הצד השני, ואם כבר אני חושב הצד השני, אז לרוב הוא הצד הפוגע. זאת אומרת, אנשים התכנסו פנימה, פתאום לא רוצים לקלוט עובדים ערבים, ושכחו לרגע, אני מגיע מרעד שוב, כן? את ההתגייסות של החברה הערבית להתמודד עם המצב. נכון. זאת אומרת, סיפורי גבורה אינסוף, שמענו חלקם תועד, חלקם לא, חלקם עכשיו מגיע לתקשורת, בין אנשים, זאת אומרת, הדיפולט של אנשים זה... של יוסף זיידן, זה להתניע את המיניבוס ולצאת מהכפר הלא מוכר שלו כדי להמיס 40 ומשהו אנשים בתוך מיניבוס ולהציל אותם. להזכיחם, הוא ערבי. זאת אומרת, הוא לא חשב אפילו, לא שם שום סימן שאלה, אם אני יוצא להציל את האנשים האלה או לא. וכמו יוסף, יש הרבה מאוד אחרים. תוסיף על זה שגם בחברה הערבית מאוד נפגענו, זאת אומרת, ברהט, כאן נרצחו אנשים, נחטפו אנשים, אמנם בלעל ועי שחזרו בזכות אחת העסקאות, אבל האבא ונוסף שלהם ורקדי עדיין נמצאים בעזה. אנחנו בתוך זה ביחד. תוסיף על זה שאני ברמה האישית גם איבדתי משפחה בעזה, ועדיין לא כעסתי על אף אחד, ולא אמרתי, טוב, אני איבדתי משפחה שהיא בכלל לא קשורה לחמאס. אנשים שמאוד מאוד ליברליים, מאוד פתוחים, מאוד אוהבי אנשים, שילמו מחיר מאוד קשה במלחמה הזו, כי החליטו להפציץ את כל השכונה של רימל. וכמו שאני לא לקחתי שום בעלות, לא על כאב, לא על טראומה, לא הפניתי שום אצבע משמה, אלא אמרתי בתוך כל הכאוס הזה, איך אני מתחבר ביג טיים לערכים הבסיסיים שלי. אני אוהב אדם, אני מאמין בשותפות, ואני רוצה לתקן את המקום הדפוק הזה. כי המקום הזה... מי שרוצה להתכנס מים, אבל להגיד, סיימתי עם ערבים, אני לא רוצה לגייס ערבים, אני לא רוצה לדבר על ערבים, מוזמן לעשות את זה. הוא יישאר מאחורה. כי בזמן הזה, יש אנשים שלקחו על זה בעלות, אמרו, דווקא עכשיו, דווקא עכשיו, בעת המשבר הקשה מאוד הזה, ביחסים, בזמן מלחמה, בעבידות, בסיפורים הקשים, דווקא עכשיו, אני מתחבר לזה הרבה יותר חזק, ועושה הרבה יותר עשייה, ואנחנו פוגשים את החברות האלה. גם מקומות הון סיכון, גם מנהלות גיוס, יש חברות שעבדתי איתם כבר שנים, והתנהלתי מול הנשות HR והגיוס, ופתאום אני מקבל טלפון מהמנכ״ל של החברה. בחינו דיברתי איתו, זאת אומרת, אני יודע מי המנכ״ל, כי כשבאתי לפגישה ראשונה עם הלקוח, גם קראתי, הוא מתקשר ואומר, תשמע חבוב, אני יודע שאתם שולחים מועמדים במשרות האלה, חלקם התקבלו, חלקם לא, זה עבודה של צוות, אני לא נכנס לזה. אבל אם תפגוש כל סטאר מהחברה הערבית, שלאו דווקא יש משרה פתוחה, אתה שולח לי את זה אישית. אני דואג לפגוש אותו, או שאני קולט אותו באחת מהחברות הבת שלנו, או שאני דואג לפתוח לו מקום אצל החברים שלי. וזה מנכ״ל שהוא מספיק עסוק, אוקיי? יש לו מספיק על הראש. ואולי לא היה היחיד. אז מי שרוצה להתכנס פנימה ולהסתגר, זכותו, כי זה לא מצב טבעי. אבל עסקית, הוא הולך להפסיד ביג טיים. ביג טיים, ותכף שהמלחמה הדפוקה הזאת תיגמר, אמן, ונחסור כולנו סוג של שפיות, סוג של, וכולנו נרצה גם לתקן, בואו נתחיל לתקן אין-האוס, לפני שתקן החוצה. זאת אומרת, לא נוכל לדבר
כן,
על,
כן, לגמרי.
על תיקון חברתי בארץ וכולי.
כל אחד קודם כל עם עצמו.
אתה מזכיר לי משפט של מרטין לותר קינג, שהוא אומר, העיתוי הוא הנכון תמיד לעשות את הדבר הנכון.
נכון.
ואתה, כן.
חזק. לא מכיר, חזק.
ואתה לקחת, אני חושב שאתה הוכחה של זה, לאורך כל החיים שלך עשית, אתה לא הלכת לקומפורט זון, או לנטייה הטבעית שלנו, או למה שהיה לך נוח באותו רגע, אתה סוג של מעדת, והלכת עם קו מאוד ברור של חזון, של רצון לתקן, של מבט ביקורתי, אבל ביקורתי אם לא עכשיו להאשים, לא עם אצבע מאשימה, אם ביקורתי, אוקיי, what can I do better?
וגם לא של קורבן.
וגם לא של קורבן, אתה לא לקחת, אז זה יפה, והאמת שאני חושב שכאילו אנחנו מדברים פה על הרבה מה הערך של דייברסיטי, ומה הערך של תרבות ארגונית והאכלה, ובסוף חברה שהיא פוזיטיבית ומצליחה לייצר חדשנות ויצירתיות, אתה הוכחת לנו ברגע זה בעצם, במפגש הזה בינינו, שאני שמחתי להכיר אותך, לא הכרתי אותך לפני. יצא מפה אחלה שיח, אחלה תובנות, ואני יוצא מפה הרבה יותר מחוזק. אם הייתי לפני זה בדיכאון של מה יהיה במקום הזה, אם אני פוגש אנשים כמוך, יהיה פה רק טוב.
כן.
אני מאוד שמח, כי גם אני, יש הרבה נקודות דאון בכלל, ובתקופה הזו ספציפית. לגמרי. הרבה מאוד דאון. ונזכר משפט שחבר אמר לי, שפשוט אין לנו את הפריבילגיה להרים ידיים. אין לנו. זאת אומרת, גם כיזם אני מחליט, אוקיי, to move next לדבר הבא.
נכון.
כאבא אני לא יכול להרשות את זה.
נכון.
מאשד בן 8, ואני רוצה שהוא יגדל, ומשברים הולכים לבוא, אוקיי? המקום הזה הוא לא מקום שפוי, הוא גם אף פעם לא יהיה. מדברים על חוסן קהילתי וחוסן חברתי, הוא של שנינו יחד. נכון. והיו תקופות שעבדנו נהדר יחד, שחקנו טנגו, רקדנו טנגו, סליחה, פוסט בתקופה של הקורונה, צוותים בכלל רפואים עבדו מאוד יפה יחד, ובכלל,
גם עכשיו, אחרי השביעי באוקטובר, ראיתי שעשו סקרים על החברה הערבית, ואיך הם רואים עכשיו את ישראל, והסנטימנט עלה לכיוון חיובי.
יש לי ביקורת על
המחקרים?
על המחקרים, על הסקרים האלה, וספציפית המחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הם שאלו, גם, כי זה מאוד עניין אותי, אמרתי, איך יכול להיות עכשיו? יש 70% שהם רוצים, מרגישים יותר ישראלים. מעניין מי האנשים האלה ומה שאלו אותם. האם שאלו תושבי הכפרים הלא מוכרים, שהם מוגדרים כשטח פתוח, נופלים שם כל הזמן, נפלו טילים. שבעה ילדים הראשונים שנהרגו באותו בוקר, בשביל החודש, מהכפר לא מוכר, אין שם לא מוגניות, לא אזעקות, לא כלום. האם מישהו דאג לשאול אותם, אם אתם מרגישים יותר או פחות ישראלים? כי זה לא נתפס שמישהו בכזאת סיטואציה מרגיש יותר ישראלי. אז לא שאלו אותם. שאלו את המיינסטרים, אותה קבוצה שכנראה נוח לשאול את השאלות האלה. אני לא מרגיש יותר ישראלי בתקופה הזו, ברמה אישית.
אבל אמרת המשפט שאין לנו את הפריבילגיה להרים ידיים.
אף פעם.
ואתה ישראלי, ואנחנו נמשיך להיות כאן ביחד, ולתקן את המקום הזה, אני מצטער שאני קוטע את הפרק המדהים הזה, הייתי יכול להמשיך פה שעות. אבל אני רואה פה את שחר ככה שמראים לנו, אנחנו עברנו את הזמן.
אז ברשותך אני רק אגיד שלנו אין את הפריבילגיה להרים ידיים, ומחר אנחנו בדייברסיטי עסקינן, ואני בטוח שאנשים בימים האלה מטילים ספק. וכמו שאמרת, למה היא לעשות את זה? או שאולי ניסיתי פעם אחת ופישלתי, או שהחבר הטוב שלי ניסה וזה לא עבד, וכולי 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 וכולי. לאנשים שפויים אין את הפריבילגיה לוותר דווקא עכשיו. דווקא עכשיו. אנחנו רוצים לתקן את המקום הזה, רוצים לתקן את שוק העבודה שלא היה הוגן עוד לפני כן, כן? עוד לפני 7 אוקטובר. לא היה הוגן. זה משחק שהוא לא עושה שכל. עכשיו, בעקבות משבר, ואני חושב לציטוט שאמרת, זה הזמן לפעול, ולא להשאיר את זה לאותם יועצים ארגוניים, ולא להשאיר את זה לאותם יזמים הזויים, זה תפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים שהמקום הזה יהיה שפוי? נתחיל מהבית, נתחיל מהחוות, נתחיל מהצוותים שלנו, שלמרות הקושי, הולכים לעשות את זה.
יפה. ספיצ'לס, ספיצ'לס.
יצא לי טוב.
כן.
לא כתבתי את זה מראש.
אני חושב שאתה, יש לך עתיד גם בפוליטיקה,
אוי, אוי, לא, אוי, לא, אוי, לא, אוי, לא.
טוב חברים, אני רוצה להודות קודם כל לך פאדי ולנועה ושחר העורך שלנו ובכלל לכל הצוות של רדיו.
ולגל שלא פה, אבל...
גל שהוא בחופשה, אז אנחנו נסלח לו, אבל צוות ספוטיפיי ורדיו, אפשר להשיג אותנו בכמובן ספוטיפיי, גוגל מיוזיק, אפל מיוזיק, יוטיוב, הפודקאסט גואט טוק עומד לרשותכם, ותעקבו אחרינו. יום נפלא.
סלאם. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.